שלום חברים, השבוע מצטרף אלינו גדי עברון. שלום גדי.
מה קורה?
ויש לנו כותרות מאוד מעניינות גדי, כמו איך חוסמים את טיק טוק, האם זה בכלל אפשרי?
לא יודע.
אנחנו תכף נגיע לזה.
אוקיי.
מייקרוסופט הוציאו עדכון חולשה.
9 חולשות.
נצלו להבין איך זה עובד, נכון? 9, אבל אנחנו נדבר ספציפית על 1.
איזה בסדר.
פרויקט קלי לינוקס. חכה רק רגע. פרויקט קלי לינוקס חוגג 10 שנים, ונראה שכולם מרוויחים, אפילו מגני הסייבר. הוא הוציא גרסה חדשה במיוחד בשבילהם, קוראים לה קלי פרפל.
מה זה פרפל?
סגלגל. חברת נורד VPN הוציאה פיצ'ר המאפשר בין חיבור בין מחשבים גם אחורי רשתות ולהיות מחוברים בחינם. לסיסה האמריקאית יש אתר עם רשימה של כל החולשות שבשימוש תוקפים. נדבר על מה שיש שם ומה אין שם ומה נכנס עכשיו.
פרפל,
בדיוק.
אוקיי.
העדכון האחרון של ChatGPT יצא לדרך, וזה הולך להיות מטורף, ומה שזה הולך, זה הולך להיות פשוט מטורף, הסיפור הזה.
נכון.
גדי, אנחנו נקדיש לזה קצת כמה דקות, אני בטוח שיש לך מה להגיד על הסיפור הזה.
תמיד יש לי מה להגיד.
נכון. והפעם יש לנו גם פינה חדשה בתוכנית שלנו, הטיפ השבועי של טוביה כפיהיר. אז עורך התוכנית, בועז פירסט. עורך הסייבר, טוביה כפיר, הפאנליסט גדי עברון, ואני רותם ברה פרפל בשביל גדי.
נכון. אני כן אגיד שתוכנית, יש תוכניות כאן שאני מקליט איתך, שמדברים, אני מדבר מאוד אופרטיבית ונכנס לעניינים מהר, ויש תוכנית שאומר, רגע, בוא ניקח צעד אחורה, בוא נדבר על זה שנייה, מה אתה מדבר איתי פה, יש תוכניות באמצע שאומר, רגע, איך אפשר להגיד מי תקף את הטכניון ככה סתם? ואז אני חוזר 10 דקות אחרי זה ואומר, טוב, אני משתקף את הטכניון כי דיברתי עם מישהו שמבין בזה, כן? התוכנית הזאת, אני מרגיש שפרט את ChatGPT, אני לא מבין ברוב הדברים, אז אני אתחקר אותך הרבה ותצפה ממני להרבה פילוסופיה, רק אומר.
אז יאללה, אנחנו הופכים תפקידים היום.
יאללה. שלום וברוכים הבאים לסייבר עם חברים.
שלום, מה שלומך?
שלומות.
טוב, אז אנחנו נתחיל, מההתחלה כמובן.
מההתחלה זה אומר כרגיל כמובן שאין דבר כזה באמת תקיפות OT, הכל דרך ה-IT, נכון?
ברור, זה לא קיים בכלל, אין דבר כזה OT, זה פיקציה שמישהו ימציא וסתם לוקחים על זה כסף.
אוקיי, לקח לי רק איזה חודשיים, שלושה לגרום לכך שתפסיק להתעצבן שאני אומר את המשפט הזה, לא משנה עד כמה ברור שאני מטריל, אז בוא נמשיך.
אוקיי, הממשל האמריקאי עושה קמפיין אנטי טיק טוק כבר תקופה. ממדינות ספציפיות ואפילו הממשל הפדרלי כבר נכנס לזה. כולם צריכים להסיר את האפליקציה טיק טוק הסוררת מהמכשירים תוך 30 יום. נשמע בדיוק כמו הפתרון אולטימטיבי להיפטר מטיק טוק, אבל טיק טוק יותר גדולה, פרוסה ומחוברת ממה שזה נראה לנו מהצד. האם להסיר את טיק טוק באמת יעזור? בואו נחקור את זה ביחד. ברמה הבסיסית, האפליקציה היא מקור מאוד גדול של נתונים שנאספים, בין אם אתם פותחים אותה לבין אם היא רק מותקנת. היא כל הזמן תשלח מידע. תופתעו לדעת כמה מידע היא שולחת. אבל האפליקציה לא מעניינת אותנו, היא לפי הדרישה כבר הוסרה, מה שנקרא. אז מה נשאר אם אתם שואלים? גיזמודו מצאו 28,000 אפליקציות אחרות עם ה-SDK של טיק טוק, שזה בעצם ה-Software Development Kit, שנועדו לאפשר לאפליקציות שימוש בפלטפורמה של טיק טוק לצורך העלאת סרטונים, צפייה בסרטונים, שימוש במשתמש לאימות, וכמובן הפיקסל המפורסם. אם חשבתם שעולם האפליקציות סוגר לנו פה את הסיפור, תחשבו מחדש. כמעט כל אתר רציני היום שמפרסם, משתמש בפלטפורמת של טיק טוק, צריך גם אותה, וצריך גם להתקין את הטרקטר, את הטרקר של טיק טוק באתר. לאתרים יש אינטרס להשתמש בשירות הזה של טיק טוק, כי הוא מחבר להם את עולם הפרסום בתוך טיק טוק. למערכות שלהם. וככה הם יכולים לעשות קורלציה בין קמפיינים ורכישות או כניסות לאתר שלהם. אז מה היה לנו כאן? יש לנו פה אפליקציה של טיק טוק, יש לנו שימוש של SDK באפליקציות אחרות, ויש לנו את הטרקר של טיק טוק לאתרים. עוד נמצא שטיק טוק אוספת עלינו מידע מטרקרים שונים עם שמות אחרים, באפליקציות שונות, ככה שהניתוח שלה על מה שאתם עושים באפליקציה זה לא נקודת הייחוס היחידה שלה. שמעת גדי? אני יודע שאתה משתמש טיק טוק. אם אחרי כל זה, הסרת האפליקציה באמת תסיר את המעקב של טיק טוק, נראה לי שיש רצוי ויש מצוי. אז מחקר שנעשה בארצות הברית כמובן, מצא שחברה טיפוסית שמוכרת מידע על אמריקאי מחזיקה כ-1,500 נקודות מידע על כל אמריקאי בממוצע. המחקר אחר מצא שאפשר להוריד את האנונימיות של כל אחד עם כמות מאוד קטנה של נקודות מידע. צריך להגיד שאיסוף מידע כמו מיקום או נקודות מידע אחרת זה ממש חשוב, אבל גם התדירות של האיסוף זה משהו מאוד חשוב. וכאמור, כל מי שיש לו טיק טוק במכשיר יודע שהאפליקציה הזאת היא זוללת סוללה, גם היא לא מציגה סרטונים ואין אפשרות, וגם כשהיא לא מציגה את הסרטונים, שתכלס אי אפשר להוריד מהם את העיניים. מה באמת אפשר להגיד לחברה או ממשלה שרוצה לעצור את טיק טוק? אם זה בכלל אפשרי, אז התשובה היא שזה מורכב. It's complicated, גדי. טיק טוק בנתה לה מעצמת שאיבת מידע מאוד גדולה. כתובות IP הן בדרך כלל כתובות שמשתנות בכל תקופה או אזור גיאוגרפי, אבל דומיין של טיק טוק הוא יציב ולא משתנה עדיין. ולכן, במידה והממשלה או כל גורם אחר רוצה לחסום באמת את טיק טוק, הוא צריך לחסום את הכתובות הללו. גדי, אתה רושם? tiktok.com, tiktok.org, tiktokv.com, tiktokcdn.com, musically.ly, musical.ly, פעם, מישהו זוכר שפעם היה מוזיקלי, ויש פה עוד שתי כתובות, p16, tiktokcdn-com.akamized.net, ועוד אחד שהוא גם כן ב-akamized.net. אז בוא נסכם את הדברים תכלס. עולם הפרסום באינטרנט הוא עולם גואש ורוצף. לרוב אנחנו המשתמשים לא באמת חשופים אליו. אבל בשביל שנקבל קצת פרופורציות על איזה כמות של טראקרים מותקנים באתרים המוכרים שלנו, רק שאגיד שכל טראקר, לפני שאנחנו מתחילים, הוא חיבור למערכת חיצונית מאתר שלא קשורה לאתר, זאת אומרת שמידע עובר למישהו אחר, גורם צד שלישי. אז האתר, אני חייב להגיד, עשיתי את הבדיקות האלה במחשב שלי, והמחשב שלי הוא מחשב שהוא מוגבל גם ברמת DNS וגם ברמת פלאגינים, ואני משתמש בכמה פלאגינים שחוסמים, אבל ניסיתי לשחרר כמה שאפשר, והגעתי למספרים האלה שזה גם כן mind-blowing. אז cnn.com, 65 טראקרים באתר שלא קשורים לאתר, אלא שולחים מידע ל-65 ארגונים אחרים. ynet, 63 טראקרים. טראקרים יכולים להיות פרסומות, יכולים להעברת מידע, יכולים להיות פיקסלים, יכולים להיות כל מיני אינטגרציות שונות. Fox News, 58, שפה אנחנו רואים בעצם שוויינט נמצא בחברה הטובים. ספורט 5 COIL, 50 טראקרים. מאקו COIL, 43 טראקרים. ומפה אנחנו, חייב להגיד, ברמת הטראקרים, נראה לי שאנחנו יורדים קצת רמה. ישראל היום, 18, גיק טיים, 7, בנק הפועלים, 6, טק 12, COIL, 12, שזה נחמד, טק 12, 12, בנק לאומי, 12, GovIL, 4 טראקרים, בנק ישראל, בין 2 ל-3 טראקרים, ולינקדין, 2 טראקרים, ואני חייב להגיד, צריך לקחת בחשבון.
עצור, מה זה החוסר מדעיות הזה? מה זה בין 2 ל-3 טראקרים? תסביר את עצמך.
אז אני אגיד לך, בבנק ישראל, אני ראיתי שאם אתה נכנס לעמוד הראשי, אתה רואה 2 טראקרים של גוגל ושל עוד חברת פרסום, אני לא זוכר כבר את השם שלה כרגע, אפשר רגע לבדוק את זה, ואם אתה נכנס לעמוד שבו רואים את השערי חליפין, אז קופץ לעוד טראקר. של גוגל. כן, ככה זה. האתר הוא לא 100%, ויש עמודים שיש יותר, יש עמודים שיש פחות. אבל אתה מבין שיש בעצם חברות שרואות אותך נכנס, הן יודעות באיזה בנק אתה נמצא, מתי אתה נכנס לבנק, הן יודעות מתי אתה בודק שער חליפין.
שמע, יש לי בעיה, תעלית לי יותר מדי נושאים. בוא נבחר על מה אנחנו מדברים. אחד, אתרים, טראקרים וכולי, מה זה אומר, למה זה אומר. שתיים, למי יש מידע עלינו, ושפרטיות היא מתה, כמו שאדי לא אמר, נשמח להתווכח איתו ולהסכים איתו. יש את העניין של טיק טוק עצמו, האם זו אפליקציה באמת מסוכנת, האם היא לא מסוכנת, יש את הגיאופוליטיקה מסביב לזה, שזה לא משנה שהיא מסוכנת. יש את העניין של איך חוסמים אפליקציה כזאת, אם בכלל אפשר, מה אתה רוצה לבחור לדבר עליו, אדי? קראתי לך אדי סנדר, זה לא פרוידיאן סליפ.
אני לא לוקח את זה. אדי, we love you. ואני אגיד את זה ככה.
כן.
יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה,
יש פה בעיה של אוי אוי אוי, זאת הבעיה שלנו היום.
זה רק אוי 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 אבל? זה רק אוי אוי?
ברור שלא, תמיד יש משהו מאחורי זה, אבל בוא נתמקד בטיקטוק לשנייה. סייבר אין מה לעשות, הוא עולם של גיאופוליטיקה, כן? אתה לא הולך עכשיו לדוגמה באוקראינה, בצורה הכי בסיסית, להשתמש במוצר רוסי. פשוט לא יקרה. אתה לא הולך בתוך ממשלת ארצות הברית, בצבא, בוא נגיד, במודיעין אמריקאי, להשתמש במוצר סיני. זה פשוט לא יקרה. כי הסיכון הכללי שלך, בין אם יש שם איום או לא, הוא גבוה. עכשיו, שהבנו את זה שפעלה, יש לנו פה סיכון, אנחנו מתחילים להגיד, בסדר, בוא נראה טיק טוק. מה טיק טוק עושה שכל כך רע? ואני כל הזמן רואה אנשים שקופצים ואומרים, לא, צריך לחסום את טיק טוק, וטיק טוק זה נוראי. ואז שאני שואל באמת, למה? עצרו, ספרו לי באמת, למה? אז מתחילים לספר לי שזה הורס את הנוער. אוקיי, עברו, בוא נדבר על סקיורטי. מתחילים לספר לי כן, מוראים דברים אוקיי, סקיורטי. ואחרי הרבה חפירות, נותנים לי, בדרך כלל, היה שם איזה סיפור אחד, שהיה איזה טראקינג או משהו שיכול להיות שבאמת הוא לא בסדר, ונו, נו, נו, כן? אבל מראים לי דברים שעושים בפייסבוק, שעושים בטוויטר, שעושים בלינקדין, שכל החברות האלה עושות. עכשיו, רמה עקרונית, תשנה נושא, אם הייתי צריך לבחור מי שירגיע אחריי, ככל נראה הייתי בוחר אחרי הצד המערבי של העולם, כי אנחנו שייכים אליו, נראה לי. אבל טיק טוק, ככל הנראה, לא עושה שום דבר, וחצי דבר, יותר מאשר חברתיות אחרות, פרט לזה, שיש לה את היכולת לעשות, כמו הרבה אפליקציות אחרות. אז אני מסתכל על זה.
רגע, מה זאת אומרת יש לה את היכולת לעשות? אתה באמת יודע אם היא עושה או לא עושה משהו עם המידע הזה? יש לך עדויות?
לא, המידע שהיא אוספת בחלטי פחות מעניין כאן. אני אומר, הרבה מאוד אפליקציות, יש להן כל מיני API, אוקיי, אני אלך את זה בכיוון אחר. לפני כמה שנים טובות, ה-Zero Day Project של גוגל, Project Zero, פרסם שמצאו API ענק, עצום, עם אין סוף יכולות שליטה מרוחקת, כמו שעשו סטרויאני מתוחכם, בתוך טרנד מייקרו. אוקיי? ואמרו, למה שטרנד מייקרו יצטרכו כל כך הרבה יכולות שליטה מרוחקת במחשב שלך? זה לא בסדר, זה כמו לפתוח חולשות הכי בסיסיות לעולם. וזו שאלה מעניינת, אבל בסופו של דבר, להרבה מאוד אפליקציות, יש את היכולות האלה. לעשות דברים, לשנות דברים וכו', האם נצחות את כל ההרשאות האלה? ככל הנראה לא. האם מישהו באמת אוכף את זה היום? לא כל כך. יש את ה-Safe Software Alliance, שהתחיל מעולם של גם האנטיווירוסים, וגם כל ה-Download Valley, כל הטולברים, ו-Adware, ו-AdTech וכו', שנסים להגיד מה לגיטימי, מה לא לגיטימי. גוגל, אפל, העיפו כל מיני אפליקציות מה-Store וכו', בגלל דברים כאלה. היו דברים מאוד מאוד אגרסיביים שהיו משנים לך את ההום פייג' לדוגמה שהיית נכנס לאינטרנט אקספלורר עוד בעבר הרחוק, אבל בסופו של דבר כן, מצאתי דבר אחד שנראה שטיקטוק במסלול לא נכון, מצאתי מקום שבו נראה שיש להם יכולות כמו הרבה אפליקציות אחרות לעשות דברים בסדר. עכשיו השאלה שלי, למה כולם הולכים עליהם? והתשובה היחידה שאני מגיע אליה כרגע בלי מידע מודיעיני ממוקד, נגיד שלביידן יש ביד, זה כי הם לא אמריקאים. וכשבאים ואומרים,
לא בדיוק.
חכה, אני לא עדי, אני לא אומר עכשיו משהו בסגנון של, הם מחפשים אותנו רק בגלל שארצות הברית תחרות, בלגנים. אני בא ואומר, כשכל כך הרבה אנשים בעולם תוקפים את טיק טוק על סקיוריטי, לא על שום דבר אחר, על סקיוריטי, אז עוד לך הוכחות או לא הוכחות, נגיד ויש דברים שאנחנו לא יודעים, בסדר, נגיד. ולא על משהו אחר. אני אומר, אוי, 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 שיתחרו יותר טוב, כי טיק טוק עושה עבודה יותר טובה מהם. זאת אומרת, מתי פעם האחרונה באמת יצא לך, או למישהו ממאזינינו, לשמוע טיעון עסקי מבוסס סקיוריטי? בואו נעשה יותר סקיוריטי. אנחנו צריכים להשקיע יותר כסף בסקיוריטי. זה לא קורה. זה לחלוטין גיאופוליטי. ואני יכול להבין את הרעיון הכלי של לפחד ש-100 מיליון אמריקאים משתמשים באפליקציה סינית, כן? הגיוני. אבל לא, לא, לא מצאתי אדם טיעון סקיוריטי אחד שנשמע לי הגיוני מתוך מה שחיפשתי באינטרנט.
אז אוקיי, אני הדבר היחידי שאני יכול להסתכל ולהגיד עכשיו ככה, ברמה של עדויות, זה שאם אתה לוקח חברות כמו פייסבוק, אתה לוקח חברות כמו גוגל, אתה לוקח חברות כמו לינקדין, שזה מייקרוסופט, ואתה שם אותם על מה נמצא להם, או מה הם עשו ברמת הפלטפורמות, ברמת המידע שהם עוקבות, ברמת ה-so called bugים או פיצ'רים או vulnerabilities, alike, אני חושב שטיק טוק הצליחו להוכיח פעם אחר פעם שהם מנסים להגיע ליותר מידע ממה שהם צריכים להגיע. בצורה לא יפה. כמו למשל, נכון, אם אתה באפליקציה טיק טוק, ואתה פותח עכשיו איזשהו אתר וובי, כל מה שאתה מכניס באותו אתר וובי, נשלח לטיק טוק, גם אם זה סיסמאות, גם אם זה מידע רגיש, גם אם זה כל דבר, הוא נשלח אליהם. אין לך יכולת להתמודד עם זה. החוקים שיש בסין לגבי פרטיות, הם רק על סינים. הם לא תופסים עליך בתור אזרח ישראלי.
לא, אני לא יודע כמה הם תופסים גם על סינים, בסדר, אבל...
אגב, החוקים בפרטיות הסינים הם מאוד מחמירים. אפילו אתה, כחברה ישראלית,
שנייה,
אם אתה מחזיק מידע של סינים, אתה חייב לעבוד בפרו GDPR, זה קטע
עשוי. מה גדי אוהב להגיד? בוא ניקח צעד אחורה. אז בוא נתקוף את טיקטוק שנייה. הם אוספים את ה-SSID שלך, נכון? הם אוספים את ה-Device IMEI. הם מחפשים לדוגמה את ה-Serial Number. אין ספק שהם אוספים הרבה מידע. שתיים, אנחנו יודעים שבסין, אם אתה רוצה לפעול כחברת אפילו, לא משנה מי, צריך לתת להם או גישה למידע, או גישה לקי. זאת אומרת, סין מבחינת פרטיות או מבחינת סקיורטי, היא לא מדינה שהיא פרנדלי לשאר העולם. אפשר אפילו לעזוב שנייה את עושה פרטיות והסקיורטי, ולהגיד שזה כמעט trade war כנגד המערב. בסדר? או ניסיון שליטה במי נכנס למדינה. מבחינת הספקה טכנולוגית. אוקיי, ירדנו לקרקע. עכשיו אני שואל אותך, כמה אפליקציות אחרות, כולל סושיאל נטוורקס אחרות, באנגלית, אחרות אחרים, אנגלית, עוברים הלאה, כמה מהן אוספות את המידע הזה היום?
כולם בלי יוצא מן הכלל, כולם.
אוקיי, אז אני אומר, האם נגיד סין עשתה שימוש באפליקציה טיק טוק לרגל אחרי מישהו? האם יש לנו הוכחה לזה? לא יודע, לא שמעתי על דבר כזה, יכול להיות, לא יודע.
אבל זה בדיוק הבעיה. אתה לא, you cannot, בוא נלך לאנגלית, you can never prove a negative, זה בדיוק הבעיה שלנו.
נכון, you can never prove a negative, ואז אני בא ואומר את המשפט הבא. טיק טוק כרגע הסושיאל נטוורק המוצלח ביותר בעולם. הוא עושה עבודה יותר טובה מכל האחרים. ואנחנו באים כמערב, אחרי שעודנו בזה, שיש שם אישיוז, כן, אתה ואני כאן בתוכנית, ואומרים, לא, טיק טוק זה רע בגלל סקיורטי, ואני כזה, seriously? seriously? That's what you have to say, security? מי מאמין לכם בכלל? אז כן, אם, תלוי מי אני, אם הייתי עכשיו ממשל ארצות הברית, ככל נראה לא הייתי אוהב את הרעיון שאפליקציה סינית נמצאת בידיים של כל כך הרבה אמריקאים, כן? ואולי גם בתוך הממשל הייתי אומר, בבקשה, אל תשתמשו בזה, כי אני לא רוצה אפליקציה סינית פה.
אבל זה בדיוק העניין, אי אפשר באמת לחסום את טיק טוק.
זה דיון אחר לחלוטין.
זה נמצא בעוד אפליקציות, זה נמצא בעוד מקומות, טיק טוק עדיין מקבלת מידע, זה שאתה הורדת את האפליקציה, הורדת נקודת ייחוס אחת, אבל יש פה עוד הרבה נקודות ייחוס.
שוב, עכשיו יצא לדוגמה מארצות הברית איום לעשות בן, שעבר ואנחנו עושים בן, זה קשה, כן? לטיק טוק הם לא ישנו את האונרשיפ שלהם, הם קראו את החלקים הסינים. אוקיי, אז יש לכם בעד סקיורטי, אין לכם בעד סקיורטי שם. שוב, אני מנסה מאוד לא לצאת, אדי, היי אדי, מה שלומך, אני יודע שאתה תקשיב, עם קולדות קונספירציה וכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, show me some facts, תגידו לי למה אני לא יכול לסמוך על הדבר הזה, שבאמת עושה עבודה כל כך יותר טובה מכל המתחרים, ואני אקשיב לכם, כי לי כגדי, אין איום מזה שסין תאיים עליי, בהצלחה, יופי, הסתכלו עליי. מה האיום שלי, מה האיום של כל האנשים סביבי? אתם רוצים לעשות בן לדבר הזה, ובהצלחה לכם, כן, טכנולוגית, אפשר להיכנס לזה. תנו לי קצת יותר, אוי אוי אוי, הם סינים. והם ירגלו אחרינו, והם מסוכנים. אוי אוי אוי.
זה אולי אחד הבעיות שיש לנו, בתור אזרחים שומרי חוק סטנדרטיים, שלא חיים בעולם הזה של המודיעין, וספייז, וכאלה. אנחנו לא באמת מבינים את רמת האיום.
נכון, אבל מצד שני לא.
כמו שהרבה אנשים
לא
מבינים את רמת
שני.
האיום בהבטחת מידע, כשהם לא נמצאים בעולם שלי.
אבל אני לא מקבל את זה. אחרי שנים בתעשייה בודדות, לא כמה שאני היום, בואו לא נזכיר את כמה אני היום, אנשים היו באים ואומרים, גדי, אתה לא באמת יודע מה עושים, וזה לא חייב להיות משהו של מודיעין או זה, ולכן אל תעשה, אל תפריע. והייתי מחכה שנה, הייתי מחכה שנתיים, ושום דבר לא קורה. הפרויקט שרציתי להקים לו קם, אנשים אמרו, כן, גדי, אתה פשוט לא יודע מה באמת קורה. אז אני אגיד לך את הדבר הבא. מסכים. עם הרקע המודיעיני שלי גם, אני יודע שיש דברים שאנחנו לא יודעים, יש איומים שאנחנו לא מכירים אותם, וזה בסדר, אבל העולם האזרחי שונה. אתם רוצים שאני לא אשתמש במה שמביא לי value, באמת מביא לי value אמיתי, עזוב כרגע טיק טוק או לא טיק טוק, אתם רוצים להגיד לי, להפסיק להשתמש במשהו שאתם לא מראים לי למה הוא מאיים עליי, יופי לכם. אני רוצה להמשיך להשתמש בו, הוא עושה לי טוב. ואני אגיד לך מעבר לזה, אם נכנסים לעולם של חסימות, אז עולם של הנטוורק אופרטורס, כל האינג'נירס שמפעילים את הראוטרים בעולם בספקי שירות השונים, זה קצת השתנה לאורך השנים, כי אין ברירה. אבל הייתה אמרה מאוד מאוד בסיסית, Don't be the internet's firewall. אל תהיה הפיירוול של האינטרנט, אל תחסום דברים. היוזר, בין אם זה ארגון או משתמש ביתי, יחליט או תחליט מה הם רוצים או לא רוצים. עכשיו, אני באתי כנגד ב-2005, 2007, אמרתי, מה פתאום? תראו את כל הבוטים האלה, ותראו את כל הדידוס הזה, ותראו את כל הספאם הזה. אם אתם, האנשים היחידים שנמצאים במקום שיכולים לחסום חלק מהרוע הזה, כן? לא תעשו משהו, לאן האינטרנט הגיע. ואמרו לי, don't be the internet firewall. עכשיו, אני רוצה, נגיד, אתה רוצה לחסום את טיקטוק. אמרת, יש מיליון דומיינים, ומיליון פה, ומיליון שם, ומי שרוצה יגיע. אבל בסופו של דבר, זה בגלל שלא משחררים שום מידע על האיום האמיתי פה. אנחנו לא רואים עכשיו mass surveillance דרך טיקטוק. אנחנו רואים שטיקטוק מצליחה הרבה יותר מהרבה מסביבה. מדובר מבחינתי בסנקציות טרייד, לא שום דבר אחר. שוב, אין לי מידע אמיתי, ואני לא רוצה, ידי, להישמע עם tinfoil head שאומרים, רגלים אחרינו ופה ושם. אבל כאזרח שמקבל value אמיתי ולא נותנים לו שום מידע כדי לקבל החלטה על למה אני צריך להפסיק לקבל את הvalue הזה כשהמתחרים לא מספיק טובים, אני אומר תודה רבה לכם, ארגוני מודיעין, בעבר שיקרתם לי, אני מאוד בצד שלכם כפי שאתם יודעים, לא מוכן לקבל את זה. לי כאזרח, לי כארגון אזרחי, אין סיבה להימנע מסין.
אני מקבל. מקבל. כי אתה לא רואה את הצד ההבטחתי, אתה רואה רק את הצד הערכי.
אני רואה את הצד
ההבטחתי. יש פה ערך. אתה רואה פה רק את הערך של האפליקציה, זה הכל.
לא, אז אני מסתכל על צד ההבטחתי, ואני אומר, אוקיי, יש פה אינסוף אפליקציות, יש לנו בעיה אמיתית בעולם, שהיא לא טיק טוק, שלוקחות יותר מדי פרמישנס, שעושות יותר מדי דברים. לא נחמד לי, כמישהו שמגיע בעברו ממודיעין, לדעת שארגון בקוות ונקוות צד השני של העולם, יכול פוטנציאלית לרגל אחריי או לעשות לי דברים. אבל עם זאת, לא משחררים שום מידע, רק אומרים, ביג סקרי וולף שם בסין, כולם משתמשים בו ונהנים בו, אבל אתם יודעים מה, הוא סיני והוא עושה לכם הרבה דברים. אוקיי, אז מה הוא עושה? שקט.
שהיה בעבר דברים... לפעמים השקט הזה הוא הדבר שבאמת מפחיד, אתה יודע.
כן, אבל...
זה לא שקט. לך יש ספציפית שקט, יש אנשים אולי שמתורגטים, והם באמת מקבלים את...
אם יש לי סיבה כל... אוקיי, בוא ניקח צעד אחורה. שוב, גדי, כן? בוא ניקח צעד אחורה. אני בן אדם שמאמין... מאוד שיש הרבה דברים בעולם המודיעיני שחשובים ושומרים עלינו בחיים. עזוב אותך סייף, בטוחים. ואנחנו צריכים לתת למדינה לעשות את העבודה שלה. אבל אנחנו במדינה דמוקרטית. ולהגיד, לדוגמה, בוא נלך למקום קצת יותר פוליטי. להגיד, יש איום איראני, כן? בסדר, יש איום איראני, מה זה אומר לי? וזה גם בצד הביטחוני, זה לא משהו שאני נוגע בו. אבל אין לי באמת סי שם, אין לי באמת מעורבות שם. אני יכול להאמין לגורמי המודיעין או למדינה שיש לה את הטובה שלי בעיניה ושיתקדם אותי וכו'. ואז באים ויגידו לי, נגיד, אל תשתמש יותר בפמפרס. נגיד, למה? ולא ייתנו לי מידע כלשהו על איום. זה לא משהו שנוגע לצד הביטחוני של העולם. זה לא משהו שאפשר להגיד, המדינה צריכה להחליט עבורי. אז יכול להיות שאני כגדי אחליט לא להשתמש בטיק טוק, כי יש איום גיאופוליטי וסייבר הוא עולם גיאופוליטי. אבל כדי שאני אקבל החלטות, כמו שאני אקבל החלטה לגבי כל דבר אחר, אני ארצה קצת מידע, טיפה מידע. זה כמו שיגידו לי, אל תיקח עכשיו אנטיביוטיקה. למה שאני לא אקח
גדי,
אנטיביוטיקה?
גדי, בוא מה? נעבור ל... יש לי שאלה אליך אחרת, מכיוון
יאללה,
אחר.
יאללה.
עם איזה תוכנת דואר אתה משתמש?
ג'ימל.
רק ג'ימל?
רק
לא אוטלוק? אני לצערי משתמש גם וגם. אז בוא נדבר רגע על מה שקרה באוטלוק, ממש לא מזמן, כרגע. אז מייקרוסופט שחררה
עדכון מחוץ... אפרופו, חייב להודות שסתמת לי את הפה בצורה נורא נורא יפה ואני לומד ממך. כל הכבוד.
אוקיי.
כל הכבוד, יאללה.
הצלחתי לסתום לגדי את הפה.
נכון.
אני מרגיש שמגיע לי טרופי, לא סתם.
נכון.
טוב, נמשיך.
ימשיך.
מייקרוסופט שחררה עדכון מחוץ ללוז הקבוע של הפאץ' טוזדי שלה, הכולל חולשה עם ציון של 9.8. החולשה נמצאת באוטלוק, שזה לקוח המייל האהוב של הרבה מאוד אנשים. לפי הגדרה של מייקרוסופט, החולשה מאפשרת לשלוח דואר המכיל פרמטר זדוני, ברגע שהמייל נכנס לתיבת האינבוקס של הנמען, אפילו מבלי שפתח אותו, פרטי ההזדהות שלו מועברים לתוקף כהש. התוקף לאחר מכן יכול להשתמש בהש הזה כדי להזדהות בדומיין של הנמען ולפעול בשמו בארגון. אז בוא נדבר תכלס על מה שקרה פה. זה יהיה קצת טכני, גדי, אנחנו נדבר טיפה על דברים, צריך לפעמים להכניס קצת טכני. אז מייקרוסופט כתבה סקריפט מעניין לחפש, מה שקרה, לסדר את החולשה, סוג של workaround. אז בסקריפט הזה אפשר לראות שיש פרמטר ספציפי שנקרא PID Lead Reminder File Parameter. הפרמטר הזה מאפשר לפי התיעוד של מייקרוסופט, זה באנגלית, specify the file name of the sound that a client should play when a reminder for the object become overdue. נשמע כמו bug, כמו feature ולא bug, אני חייב להגיד. בהמשך יש עוד פרמטר, PID Lead Reminder Override, שהוא בעצם specify whatever the client should respect the values of the, מה שאמרנו קודם. אז מה קורה פה בעצם? אז מה שצריך לעשות בשביל לתקוף, בשביל להשתמש, תוקף להשתמש בחולשה הזאת, זה להפעיל את ה-PID Lead Reminder Override, ולהכניס שם של קובץ ב-PID Lead Reminder File Parameters. שכמובן הקובץ עצמו צריך להיות UNC, שזה Universal Naming Convention, זאת אומרת שהוא יהיה בנוי מצורה של URL, עם חיבור של שיתוף קבצים שמצריך אימות NTLM, מה שמתחיל ב-backslash-backslash, מה שנקרא. ככה Outlook פשוט יתחבר כדי לנסות להוריד את הקובץ סאונד כשהמייל יתקבל, וכך הוא ינסה לעשות אימות עם השרת של התוקף ויעביר לו את ההש של המשתמש לאימות. קל, פשוט וגאוני. זה יכול להגיד שרק מישהו רציני חשב על זה, אין מה לעשות. במקרה שלנו, קבוצת התקיפה שייכת למודיעין רוסי, למודיעין הרוסי, שעשו שימוש של החולשה הזאת בין אפריל לדצמבר שנה שעברה, על מטרות ממשלתיות באירופה. עכשיו, שכולנו יודעים שיש אפשרות לשלוח לאוטלוק פקודה, להשמיע קובץ קול משרת מרוחק, בשביל רימיינדר, מישהו צריך לשאול את השאלה. What can possibly go wrong? אבל הגרסה הישראלית שלו, מייקרוסופט, מה לעזאזל חשבתם? זה, אין לי מילים להגיד על הדבר הזה, זה פשוט לא הגיוני לי, הסיפור הזה. מי חשב על, על, על הפיצ'ר הזה? באיזה ישיבה ישבו ואמרו, אנחנו צריכים לאפשר את היכולת של, של מישהו לשלוח למישהו אחר קובץ קול שונה ממה שיש לו, שירד מהרשת וישמיע לו במחשב שלו. מי חושב, אני לא יודע אפילו, אין לי מילים להגדיר את זה. גדי, איך קורה דבר כזה?
כן.
כן מה?
כן.
תשמע, אתה היית בהרבה מאוד פגישות של פרודקט, אתה היית בהרבה פגישות שסגרו ועשו דברים. איך מגיעים לדבר כזה?
איך מגיעים לדבר כזה?
מישהו ישב בחדר ואמר משעמם לי.
אני נכנסתי לרנט על טיק טוק ולא הצלחתי להביע את עצמי רוב שהייתי בטנק על טיק. אבל תגיד לי אתה, מה לדעתך הפיצ'ר הזה נותן לך כבן אדם? בוא, תספר לי.
כלום. למה שום דבר.
ואין חדש תחת השמש.
גדי, זה אומר שאני יכול לשלוח לך אימייל, תזכורת, שאני נותן לך את הסאונד שאתה תשמע על המחשב שלך ממשרת שאני בוחר. בוא, Log4J היה עם פחות.
מה, נשמע לי הגיוני לחלוטין. אני רוצה לשלוח לך תזכורת. אתה יודע, אולי אפילו היה צורך ספציפי מלקוח. ואז אמרו, וואלה, איך נגרום לפיצ'ר הזה להיות ממש מגניב? בוא נוסיף שם סאונד. כן, אבל מה, נכניס סאונדים פנימיים? לא, בוא נשים סאונד, דברים חיצוניים. אבל אנשים לא באמת מעלים וייפאז וכאלה. טוב, אני אתן להם להכניס URL. יאללה, סבבה. מה לפצצה?
אתה יודע מה? זה, עכשיו תבין, יש פה פונקציה אמיתית שמישהו במייקרוסופט כתב, PIT Lead Reminder Override.
אני יודע מה היה.
זה אומר שהם חשבו על סיטואציה שיקבל את זה ברחוק.
אתה מפספס. אני חושב שאני יודע מה היה, ואני נותן לך הזדמנות קטנה להגיד לי גם אתה. מה אתה חושב קרה פה? טוב, אני לא צריך לשיר פה, אבל זה ריקרול. רצו להיות מסוגלים לשלוח אימייל לאנשים עם ריקרול. זה מה שקרה פה.
הבנתי, זאת אומרת שאני אשלח לך, אבל אני, כאילו, אני אבחר לך מה הסאונד שלך ונשים את הריקול.
נכון, זה רימיינדר, ופתאום אני מתחיל לשמוע מחשב ריקול, ואני אומר, אוי גדי, עוד פעם, די עם הטרוליות.
עכשיו תקשיב, זה מחזיר אותי לאורופיס, הטרוג'ן שהיה לנו באזור שנות ה-90, שהיית משתלט על, על מישהו למחשב שלו, ומשמיע לו כל מיני סאונדים מהמחשב, או, או וייבים וכאלה. אין לי דרך אחרת. כאילו זה כאילו, המחשב שלי עושה סאונד עכשיו, שאני לא יודע מאיפה הוא הגיע, אני לא מבין בכלל למה הוא קורה שם.
ונשמע לי כמו פיצ'ר.
ולקבל אפילו את המייל
הזה. אתה צוחק, בקורי פייס בשנות ה-90 בהחלט היה חזק מאוד, גם נטבאס, דברים מטורפים, אבל אני אגיד לך את הדבר הבא. אני חושב באמת שעלית על זה. זה בלוט, אאוטלוק זה בלוטוור מטורף, עם מלא פיצ'רים שפותחו משנות ה-90, וכל פעם היו צריכים לשנות לפה ולשנות לשם ולהוסיף כאן ולהוסיף שם ולהזכיר את ה-ICQ שאפשר לך כזה וכל מיני דברים מסביב.
וואו.
ואז כן. זה, לא יודע אם זה היה סתם ניסיון לפיצ'ר כי לא ידעו כבר מה לפתח, כי אין כבר מה לפתח באימייל קליינטס, לא עם משמור. כבר אז. או שאיזה לקוח ביקש או מה שלא יהיה. אז אמרו טוב ונוסיף פה אפשרות לסאונד כי כולם הוסיפו סאונד וזה היה נורא מגניב לעשות הפצצת סאונדים בתקופה האחורה. וכאילו לא יודע, פשוט קרה. אין סיבה להיכנס לוואי.
אני מנסה להסתכל
כן.
על הדבר הזה של
מייקרוסופט. I take it back, I take it back, I take it back. במקום להתחיל להסביר לך ולמצוא פתרונות, מה שביקשת, אני הייתי צריך להגיד, that bitch, איך? איך זה קרה? איך הם העיזו? that bitch, זה מה שהייתי צריך להגיד פה, סליחה, לא הבנתי את הסיטואציה החברתית. אז
ברור, מה זאת אומרת?
כן, that bitch.
אומר, Outlook 2003 תמך בדבר הזה?
מה ההבדל בין Outlook 2003 ל-Outlook היום? אני לא באמת בטוח, מבחינת פיצ'רים. אבל בסדר.
אז הנה, אני מחפש עכשיו, אני לא מוצא ש-Outlook 2003 תמך בזה. 2007 גם תמך, לא תמך?
אתה יודע מה? אני אגיד לך מה שזה. זה בקדור, כן, שלא נראה כמו בקדור, שהכניסו רשויות החוק על מנת להיות מסוגלים להגיע לאנשים בלי שהם יבינו, ואז להגיד זה לא היה בקדור, מה אתה מדברים? זה פיצ'ר.
וואו, תקשיב, זה פשוט מטורף.
זו סין, זו סין הכניסה פיצ'ר שנראה סופר הגיוני, כן? אבל זה פיצ'ר, לא? לשלוח עם סאונד משלך, נשמע לי הגיוני.
כן, תקשיב, כן, זה, 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 לא נשמע לי הגיוני הסיפור הזה. כאילו, זה מייקרוסופט, בוא, זה מייקרוסופט, זה לא איזה חברה, אתה יודע, קטנטונת כזאת. זה נשמע לי ממש מוזר.
נשמע לי כמו חיפוש חולשות חכם, אתה הולך לפיצ'רים שלא באמת משתמשים בהם, שלא נוגעו בהם איזה 20 שנה, אבל בטח גם אין שם פאצ'ים, אם לא חיפשו עליהם חולשות, ומחפש שם ואז מוצא.
אז הנה, אני חייב להגיד שאתה נכנס לאתר דוקומנטציה של מייקרוסופט, הם אומרים שהפיצ'ר הזה הוא applied אך ורק ל-2013 ו-2016, Outlook, כאילו, זה מ-2013, זה לא מה-Backer Office של פעם. הנה, אפילו הרימיינדר, הוא חדש.
אתה יודע, אני חושב שאתה פשוט, why do you hate America? זה המים שאני בוחר להשתמש בו. למה אתה כל כך אנטי?
וצריך להגיד שלמייקרוסופט יש מרכז פיתוח מאוד מאוד גדול פה בארץ דווקא, בארץ הקודש, שיש מצב שגם הדברים האלה נחשבו על ידי ישראלים. אם אתם עשיתם או מכירים מישהו שהיה קשור, נשמח לקבל תגובה.
אני חושב שבמייקרוסופט יקימו awards פנימיים לפיצ'ר הכי מטומטם אי פעם, והם יחפשו מי עשה את הקומיט לקוד הזה, ויתנו לו איזה בונוס.
כן, אה? כן. אז צריך להגיד גם עוד משהו,
כי תמיד מאשימים את המפתחים.
שהחולשה הזאת הייתה בשימוש בעיקר בין אפריל לדצמבר, ומייקרוסופט רק במרץ סוגרת, זאת אומרת שארבעה חודשים לאחר שהפסיקו להשתמש בה, יודעים שהשתמשו בה.
זה אני דווקא, תשמע, אני אגיד לך שתמיד אני רוצה תגובה יותר מהירה, אבל מייקרוסופט באמת, לעומת מה שהם היו בעבר, החוק של אלוהים ישמור כמה הם היו נוראים, והיה לי חלק משמעותי בלטלטל אותם קצת בנושא הזה, בשיתוף פעולה אומנם, וואלה, אתה יודע, היה פה שימוש מודיעיני בחולשה, עלו על זה עד שזה עבר למייקרוסופט, עד שמייקרוסופט עשו את המחקרים שלהם, בנו את הפאץ', בדקו שזה לא מפיל מאות אלפי מערכות אחרות, לא יודע מה, למרות שאתה סיפרת לי שכבר לא בודקים בצורה הזאת, משחררים לעולם. כמה חודשים נשמע לי הגיוני במקרה כזה, אבל מי אני?
תודה מה, עזוב. אם אתה אומר שזה כמה נשמע לך הגיוני, אני מקבל. אני לא מכיר את הקודבייס שלהם. ואוטלוק זה תוכנה מאוד 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 מורכבת.
אף אחד לא רוצה
לעשות פונקציה אחת קטנה.
תקשיב, אם אתה אומר לי עכשיו, אני זוכר את זה מהדיונים עם מייקרוסופט עוד לפני 2005, שהיה איזה פתאום זירו די, קמנו את זה, זירו די אמרג'נסי ריספנס טים, ועשינו third party patches, שאנחנו בנינו לעומת מייקרוסופט, מייקרוסופט מאוד לא אהבו את זה, ומאוד מהר התחילו לעשות פאצ'ינג בעצמם. ואני זוכר שפעם אחת היה זירו די באופיס, וישבנו מולם. אמרו להם, תקשיבו, אנחנו רצינו לעשות גם לזה פאץ' third party, אבל אף אחד לא רצה לגעת בקוד בייס של אופיס. איך הקוד בייס הזה של Outlook בכלל נראה?
בעייתי.
אבל אתה צודק שמחד קונסיומרס, כן, מה נסגר אתכם? הייתה פה חולשה פעילה, נוצלה, ואתם לא עשיתם פאצ'ינג, לא בסדר. אני כן אגיד שכל פעם שיש חולשה כזאת שיוצאת לעולם, וסוגרים אותה, בין אם אנחנו יודעים ובין אם לא, אני מזיל דמעות תנין עבור כמה ארגוני מודיעין שבטח השתמשו בעד היום וכבר לא יכולים.
אני לא מזיל שום דמעות, כי יש להם הרבה. ואם אתה רוצה, אנחנו יכולים אולי בפגישה הבאה לדבר על איך הארכיטקטורה של ה-NSA עובדת עם השרתים שלה והסקריפטים. יש קצת מידע שמדבר על הדבר הזה כי זה נחשף, אבל לא ניכנס לזה כרגע. זה בהחלט אירוע, אני חייב להגיד, זה בהחלט אירוע. טוב, אנחנו נמשיך לנושא הבא. אנחנו נדבר על קלי, קלי לינוקס, החביבה שלנו. אז הפרויקט קלי לינוקס חוגג 10 שנים להיווסדו, ומוציא גרסה חדשה בשם קלי פרפל, שכוללת בכלל כלי הגנה. הגרסה כבר עכשיו, אם אתם תעשו kali.org ותנסו לנש עכשיו להיכנס, אתם תמצאו שם כבר את ארקיים, שזה פול פאקט קפצ'ור אנליסיס, סייבר שף, שאני חייב להגיד שכולם חייבים להכיר את סייבר שף, שזה סייבר סוויס ארמי נייף, שזה בעצם, אני קורא לזה החבר הסודי שלי של עולם הסייבר, כל פעם שמישהו שולח לי איזה משהו בבייס 64, או איזושהי הצפנה, אני לא מצליח לפתוח איזה משהו, אני הולך לשם, וזה עוזר, אחד הדברים הכי מגניבים עם סייבר שף, שזה אופן סורס לגמרי, אפשר להוריד ולהריץ על המחשב שלכם, ולא להיות כפופים לשום טראפיק באינטרנט. עוד דבר מאוד מגניב שהם הכניסו, זה Elastic Security, שזה Security Information and Event Management, אי אפשר להגיד, זה SOC. זה literally SOC capabilities. GVM, שזה Vulnerability Scanner, The Hive, Incident Response Platform, Malcolm, Network Traffic Analysis Tool Switch, שהתחיל בכלל מ-OT ו-Delag, ועכשיו הוא עושה בעיקר IT. Suricata, שזה Intrusion Detection System, ו-Zeek, שזה בעבר נקרא BRO, שזה עוד Intrusion Detection System, שלשניהם יש use cases שונים, ממש ממש נחמד, בלי שום קשר, חיבור לקהילה, practice pickups, autopilot scripts, בשביל כל מיני blue teaming, לעשות exercise, זאת אומרת להפעיל כל מיני סימולציות של התקפות, יש פה הרבה הרבה דוקומנטציה שקשורה ל-NIST-CSF, שמה שקשור ל-Identify, Protect, Detect, Response ו-Recover, וכמובן ה-Kali Purple Discord channel שלה, שהוא מיוחד רק לזה, וזה קלי, זה הקלי הסגול, ולכן הגרסה מכילה גם כלי תפקי הגנה, עזבו אתכם במילים גדולות, תכלס, הגרסה הזאת פשוט עשה סדר, והחיים קלים בכל מה שקשור לעולם ההגנה. רוצים להשיג סוק בבית וללמוד? קיבלתם. רוצים ללמוד איך התקפות שונות נראות ממבט המגן? קיבלתם. והכי חשוב, אם אתם רוצים ללמוד על גישות הבטחה, לנסות זוויות חדשות של הגנה ואפילו להריץ התקפה שהקלטתם ברשת בעבודה ולראות איך זה נראה בכלים אחרים, גם את זה קיבלתם. בחינם. פשוט ללקק את האצבעות. ואני אסגור את הדבר הזה, שזה עוד פריטריוויה.
די, אני לא, עוד פריטריוויה, לא יכול לוותר לך, כאילו, אני יודע שאתה אוהב עברית, ואני יודע שאתה אדם מצחיק, אבל פשוט ללקק את האצבעות מה אתה פרסומת מ-2001, מה נסגר איתך? לא סולח לך. הקופירייטינג פה צריך לעבור את צ'אט GPT ולהשתפר.
אני אפנה לצ'אט GPT עוד מעט, ואני אגיד לך איך, מה האלטרנטיבות. אז עוד פריטריוויה אחד קטן, גדי, אני לא יודע אם אתה יודע.
רגע, לא, אני רוצה להשתמש משהו מפרסומות בשנות ה-90. נגיד, עכשיו אנחנו מוכרים קוסטרס, כאילו משהו שאתה שם עליו קוס כדי שלא יהיה רטוב בשולחן. תראו, זה שייני, זה מגניב, זה עשוי פלסטיק, מה אני אגיד לך? אמריקה! פשוט ללקק את האצבעות, כן. תמשיך.
טוב, תודה. את הלוגו של קלי לינוקס, צעירה ועיצבה לא פחות מאשר אלווירה המדהימה מ-C-Security. וקלי לינוקס יש לו שורשים ישראלים, לא יודע אם אנשים יודעים. אז כן, יש לנו גם את המקום שלנו שם. אתה השתמשת בקלי?
כולם השתמשו בקלי איכשהו באיזשהו שלב.
הבנתי, אוקיי. ואתה יודע מה, בוא נשאל שאלה אחרת. כשאתה עובד בחברה כמו סיימולייט, כמו שעבדת, או שאתה עובד ב, לא יודע, במקום אחר, יוצא לך להשתמש בכלי הזה בשביל לבחון את המוצר, לראות, זה לגיטימי? או שבעצם בונים דברים משלכם ומתחילים משם? מה הדרך הנכונה?
אין דרך נכונה. קלי זה דבר חזק מאוד, כי הוא באמת, הדיסטריבושן הזה הגיע, אסף את כל, אני בשוק שהוא רק בן 10, אסף את כל הכלים הכי שימושיים ביחד, נתן לאנשים יכולת להפסיק לחפש ימין השמאלה, ולראות כסינגל סוס או טרוס, מה הדברים שמשתמשים בהם אנשים. אתה יכול לקחת את זה איתך כסידי, להגיע לאיזה מקום, פוינט אנד האק, אתה יכול להגיע אפילו לרשתות סגורות, ולהיכנס לעשות לואוד ללינוקס ולהתחיל לעבוד. מאוד שימושי, מאוד חזק. אין פה הרבה עניין מסביב לזה מבחינתי.
אז אם מישהו לא מכיר את קלי לינוקס, זה יכול להיות אחלה התחלה של הובי. תורידו. והובי כן. זה חשוב, גדי. הובי זה
אני
חשוב.
אני אגיד אפילו שהרבה פעמים ג'וניורים, אני ממש אומר, תנסו ללמוד קצת על הכלים בקלי לינוקס תחת הקטגוריות השונות. אתם לא צריכים להכיר את כולם. צריכים להבין מה הקטגוריות האלה
עושות. יש שם יותר מדי. יש שם דפנטלי יותר מדי.
תנסו להפעיל
כן, יש כמה דברים מאוד פשוטים.
נכון, תנסו להפעיל כלי, שניים בכל קטגוריה, להבין אותו קצת, לראות כאילו מה אנשים אוהבים להשתמש, לא אוהבים להשתמש, למה. אחר כך אני גם הולך ואומר את זה מכיוון אחר. תנסו לקחת איזה כלי או שניים או שלושה, ולפתח אותו בעצמכם. נגיד, סתם, פורט סקאנר. לא אומר לך תפתח עכשיו N-Map עם זיהוי מערכות הפעלה ומולטי-טרדד ובלגנים ושטויות של לסרוק כל דבר אפשרי מכל כיוון ובאסתר ורק סינפקטס או לא יודע מה להשתפר שם בעשור האחרון.
לך לצ'אט GPT ותגיד לו תכתוב לי את הסקריפט.
נכון, אבל לדוגמה סתם, להיות מסוגל עכשיו להגיד, אוקיי, אני עושה, הבנתי מה זה פורט סקאנר שבודק אם הפורטים פתוחים, אני הולך, פותח פורט לשרת מרוחק, בודק אם הוא פתוח. בום, פיתחתי כלי. אז אני משתמש בקלי לינוקס הרבה פעמים כדוגמה קלה לאיך נכנסים לדוגמה לעולם הפנטריישן טסטינג או קצת אופנסיב. אבל כן, הקונספט שלו בהתחלה, שאתה לוקח איתך CD, הולך לכל מקום ואתה ready to attack, היה מאוד מאוד חזק. אתה הולך עכשיו לאיזה רשת כפנטסטר, נכנס נהיה בבניין, תוך כמה דקות אתה באוויר, למרות שכבר אין מחשבים פיזיים כל כך במקומות. אבל גם כפשוט אינדקס, שאוסף כלים ומראה לך במה משתמשים, קלי לינוקס מאוד חזק.
כן. טוב, אנחנו נעבור לטיפ השבועי שלנו, של טוביה כפיר. טוביה, הבמה שלך.
תודה רותם. הטיפ השבועי שלנו היום הוא נוגע לשרתים. ויותר נכון, גישה של השרתים לאינטרנט. בעיקרון, שרתים לא צריכים לגלוש לאינטרנט. צריכים לצאת לאינטרנט רק על פי צורך, לדוגמה, ברכיב VDR שהוא נשלט מהאינטרנט, אך ורק ליעד הזה בפורט המסוים. שרתים לא צריכים לגלוש למשל ל-NBA או ל-Ynet, הם צריכים להיות סגורים לגלישה חופשית באינטרנט. המוטו לעניין הוא בעצם למנוע מתוקף שיושב על שרת גישה לקומנד קונטרול, השליטה שלו. והראיה לדוגמה באירוע של SolarWinds, כאשר התוקף הופץ לדי התכונס SolarWinds, הופעל בכל הארגונים שבעצם אלהם גישה לאינטרנט. גישה שבעצם הקוד העוין ניגש לקומנד קונטרול ועכשיו התחיל לפעול. על ידי סגירה פשוטה של גישה של שרתים לאינטרנט, אפשר למנוע הרבה התקפות בצורה מאוד מאוד פשוטה. תודה לך רותם.
תודה רבה. איזה כיף. אחלה טיפ. תודה רבה טוביה. חברת NordVPN שחררה פיצ'ר MeshNet ששוחרר ממש בשנה האחרונה ומאפשר לחבר מחשבים ומכשירי סלולר בצורה מובטחת, ממש כמו VPN. היתרון של MeshNet הוא בכך שהוא מאפשר חיבור נניח מהנייד למחשב בבית או במשרד, ולא משנה איפה אתם נמצאים, אתם יכולים לקבל גישה לאותו מחשב, וכל זה בלי לפתוח פורטים לאינטרנט. החיבור מאפשר אפילו לגלוש באינטרנט בצורה מובטחת, גם אם אתם חוברים לווי-פיי בעייתי כמו בית קפה או מלון. עוד אפשרויות לשימוש, לחבר שני מחשבים לשחק משחק רשת, לחבר מחשב, חיבור למחשב מרוחק כדי להעביר קבצים בצורה מובטחת, ועוד מלא מלא אפשרויות. הלקוח במערכת ההפעלה לינוקס וספריות העברת הקבצים אינם אופן סורס מלא, כדי להגדיל את השקיפות. כמו כן, החברה מסרה שהשירות MeshNet הוא שירות לא יקר לתפעול, ועלויות הכרוכות בשירות הזה הן זניחות ברמת האינפרסטרקצ'ר שלהם, הכולל 5,000 שרתים מפוזרים בעולם. ולפתוח את השירות הזה לכולם בחינם לא דורש לפתח מערכות חדשות או לבצע השקעות מיוחדות מעבר למה שכבר עשינו בעבר. אנחנו בכל אופן נשמח שעוד חברות יפתחו שירותים פשוטים כאלה שנותנים ערך אמיתי לכולם. צריך להגיד שיש עוד שירות ממש כזה כבר בעולם, קוראים לו Tailscale, והוא התחיל כפרויקט קוד פתוח מלא, ועכשיו הוא כולל רמה אחת של שירות חינמי ועוד כמה רמות שונות של תשלום. רוב האנשים לא צריכים יותר מהרמה החינמית הכוללת 20 מחשבים. אז אם אתם רוצים להתחבר לבית, ורוצים להתחבר למשרד, רוצים להתחבר לאן שהוא, יש לכם את NordVPN ויש לכם את Tailscale, זה פיצ'רים ממש ממש טובים שבאמת מאפשרים לנו להגיע ולתת את ה... את ה... לא יודע, שירות. אם אני יודע למשל אח שלי עורך דין, והוא עובד מהבית ורוצה עכשיו גישה למחשב, הוא משתמש ב-TeamViewer, הוא משתמש בדברים אחרים, אני כבר הסבתי אותו לכיוון של VPN, אבל אני חושב שגם פתרון כזה שהוא חינמי, קל ופשוט להשמה, יכול להיות פתרון ויזבילי, ואז פשוט פותחים רמוט דסטופ ומשתלטים. קל, פשוט ונעים. או שכמו שגד אוהב להגיד, ללקק את האצבעות.
לא אמרתי, מעולם, וזה קצת קריפי, רק אגיד לך את זה.
יש לי את זה מוקלט, זהו, זה יש לנו את זה מוקלט. גלי, אתה משתמש בשירות כזה?
ללקק את האצבעות. אני אומר לך, איבדנו מאזינים עכשיו, זה קריפי.
לגמרי. אל תלכו בגלל גדי שמלקק את האצבעות. טוב.
אני אגיד לך יותר מזה. VPN זה עולם שאני חצוי לגביו. אחד, אני חושב שלהשתמש ב-VPN זה דבר מאוד חזק. מוסיף לך יכולת הבטחה משמעותית, כשאתה מתחבר מרשתות פומביות, מוריד את היכולת שספקי השירות לעקוב אחריך. אני בכללית בעד. שתיים, אני אגיד שהרבה מאוד מה-VPNים בעולם הם בבעלות של כל הארגוני האדברטייזינג שדיברנו עליהם קודם, טראקרים וכולי, ואני לא בהכרח סומך עליהם, אז צריך לבדוק במה משתמשים.
אמרת עכשיו פה משהו מאוד חריג, יש לך דוגמה?
אני אשלח אנשים לגוגל, אני מעדיף לא לתת דוגמות.
אוקיי.
Okay. אין לנו צורך שיתבעו אותנו, נכון? אבל כן, אתה יכול לראות שכמה ממוכרים ביותר נמצאים בבעלות. של כל מיני ארגוני אדברטייזינג וכולי. היה גם היסטוריה שראינו שאיזה אחד פורסם שהיה בבעלות של ארגון מודיעין בכלל. אני אגיד לך את האמת, אם אני הייתי ארגון מודיעין, הייתי הולך ומוצא את כל השירותים ה-VPN האלה עליי. חינם, רק תלכו תשתמשו בהם.
קלאסי.
קלאסי. אבל אני אגיד משהו נוסף, קצת יותר פילוסופי כפי שאני נוטה. אין באמת הרבה שהשתנה בעולם הסקיורטי במה שמציעים למשתמש הביתי. או למשתמשת הביתית. היה את האנטיווירוסים, איזה יופי. ואז קצת דילגנו קדימה, ואז הגיע ה-VPN. יש לנו גם את ה-Password Managers, אבל אין הרבה באמת שנותן הבטחה למשתמש הביתי. ולהריץ VPN עושה עבודה טובה. אם כי, אני די סמוך ובטוח שרוב האנשים שמשתמשים ב-VPN, זה לדעת לצפות בסדרות טלוויזיה ממדינה אחרת, או להוריד טורנטים או משהו כזה, לעומת בשביל הבטחה.
אוקיי. טוב, אבל למד לך, דוגמה קלאסית. במשרד של אחי, הוא צריך להתחבר למשרד, וזה יכול להיות ממש ממש פשוט. זה יותר זול מ-TeamViewer, יותר, בואו נשים, משלמים על TeamViewer, רוב האנשים לא משלמים על TeamViewer או AnyDesk, ואנחנו עושים פתרון פשוט, נעים וקל, וזה יכול להיות פתרון נעים וקל. צריך להגיד את זה.
נכון.
זה גם מאפשר לך להדפיס במשרד, אם אתה רוצה. זה ממש
אחלה. לצד שני, אני חושב שקצת אקסטרה פיצ'רים פה. זאת אומרת, אנשים מורידים VPN בשביל מטרה נורא נורא ספציפית, כמה Advanced Users יש שעשו איתו משהו באמת. לא יודע. נשמע לי אוברקיל.
בואו נקווה לעולם יותר טוב, שבו יהיה יותר אנשים טכנולוגיים.
יאללה,
אז בואו נמשיך. לסיסה האמריקאית יש אתר בשם Known Exploited Vulnerability Catalog, שמרכז את כל החולשות שהם ראו שהיו בשימוש בתקיפות. המסד נתונים הזה ממש מעניין, כי הוא לא מתייחס לסוג החולשה או לציון ה-CVSS שהיא קיבלה. הוא פשוט מציין שהחולשה הייתה בשימוש בהתקפה משמעותית. אם לוקחים בחשבון שמדובר בגוף שהוא רגולטור הבטחת מידע של תשתיות קריטיות ועוד סקטורים נוספים, ברשימה עצמה יש גם תאריך שהגופים חייבים להתקן את המערכות שלהם על אותו vulnerability. רוב החולשות ברשימה הזאת הן בכלל חולשות ממש ישנות שאף אחד לא התקן אותם עדיין. לאחרונה הם הוסיפו את החולשה CVE-2020-5741, שפורסמה לפני גדי 3 שנים.
CVE-2020-5, משהו 4-1, כן, ברור.
5-7-4-1, 5-7-4-1, גדי.
ברור, מה זאת אומרת?
3 שנים. אז למה פרסמו אותה דווקא עכשיו, אתם שואלים? גדי, אתה שואל?
למה פרסמו אותה דווקא עכשיו, רותם?
טטאם! החולשה הזאת היא חולשה של תוכנת המדיה פלקס, שהייתה בשימוש של מהנדס חברת לאספאס. בהתקפה השנייה שלאספאס חוו, אז אני רק חושב על זה שמעכשיו הסיסו בארגון צריך להיות אחרי גם על העדכון של מערכות מדיה בבתי העובדים של הארגון. זה אפשרי, גדי?
תשמע,
סתם
היו...
קוריוז?
לא, לא, זה לא קוריוז בכלל. אתה מסתכל על כל מיני אירועים שקרו בזמן האחרון, וראינו בצורה חד משמעית שתקפו, הזכרת לאסט-פאס, דרך עובד הארגון, דרך הבית שלו. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לו במה להשתמש או במה לא להשתמש, אתה לא יכול ללכת להבטח לו את הבית, יש גבול מסוים לפרימטר שלך, גם החוקי, אני אוהב את המושג הזה, פרימטר חוקי, נראה לי שאפילו המצאתי אותו, לא שזה כזה כבוד גדול, אבל אני אגיד ש... עם כל הכבוד לכל הדברים האלה, בסופו של יום, הדבר היחיד שזה גרם באמת, זה הסתכלות מחודשת על הנושא של BYOD, Bring Your Own Device. האם אתה משתמש במחשבים שלך, לא משתמש במחשבים שלך, מה האיום לארגון, האם לתת לך את זה בכל זאת, מה העלויות. יש פה בחינה מחודשת של זה ב-2023.
כן, אז בוא נגיד שני דברים. דבר ראשון, אם יש חולשה, גם אם היא חולשה קריטית, גם אם היא חולשה שהיא עם סבירתי נמוך, זה שהיא רשומה במסד של החולשות לא הופך אותה לקריטית כרגע לסגירה. מה כן הופך אותה קריטית כרגע לסגירה? שאם ראו אותה בשימוש. זאת אומרת, שאם יש חולשה שמצד אחד רק ווייט הקר או רק חוקר או רק אותו חברה מצאה ופרסמה ורשמה את זה בתור CVE, אבל אין לנו באמת, בעצם POC, אין לנו אקספלויט, אין לנו שימוש בשטח, אני חושב הסיכון פה הוא פחות גדול, אבל אם יש לנו vulnerabilities שהיו בשימוש בשטח, ויש פה כמה vulnerabilities, הדאטאבייס הזה מתעדכן, כל פעם שיש דברים משמעותיים שהם מוצאים, רק עכשיו הם התקנו,
בוא נגיד דבר כזה, אני לא יודע, אני לא יודע כמה זה שימושי או לא שימושי, אבל אני יכול להגיד לך שכל העולם של חולשות, יש איתו בעיה משמעותית בנושא של מה החולשה הזאת אומרת? האם היא משמעותית לי או לא משמעותית לי? כמו שקצת נגעת, ואני רוצה להרחיב דווקא על זה. לא מזמן היו המון בלוגים, לדוגמה ממישהו מ-JFrog, שכחתי את שמו, סליחה.
שחר מנשה. אפילו התארח, מדברים סייבר.
איזה יופי, שחר מנשה, אתה רואה, עזרת לי פה. איך אנחנו מגדירים היום חולשות? מאוקס היה גם. ופשוט להגיד, וואלה, זה היי, זה מידיום, זה לא, ולפי העניין הטכני, זה לא עוזר. מה אם לדוגמה, האם זה נגיש לאינטרנט? האם אני צריך להשאיר אנשים עכשיו שבת בבסיס או בעבודה על מנת לעשות פאצ'ינג? האם אני צריך להשאיר אותם בחנוכה בעבודה על מנת לעשות פאצ'ינג? או שזה פחות דחוף? אז האם זה אקספלויטבול בכלל? או שזה סתם חולשה שנחמד לסגור אותה? וכל האישיוז האלה הם סופר משמעותיים, ואחד מהם זה לדעת, לדוגמה, אם יש קוד POC in the wild שאפשר להוריד, אולי הוא בדארק וויב, האם משתמשים בזה אקטיבית עכשיו עם איזה וורם לעשות אקספלויטביליטי למשהו? אז האיסוף של המידע הזה וההנגשה שלו בהחלט תורמים. כי בעוד להרבה גורמים שיש להם יכולות מודיעיניות יהיה את המידע הזה, זה לא כזה קשה לאסוף. זה שבא ממשלת ארצות הברית ועושה משהו שהוא מידע אופרטיבי, של הנה משהו שנמצא בחוץ, ואתה יכול גם לקבל החלטות אסטרטגיות על פיו, אני חושב שזה מאוד נחמד מצדם.
כן, אני גם יכול להגיד שבעצם אחד הדברים היפים שהם עשו באתר שלהם, הם בעצם מאפשרים... להוריד את את כל הקטלוג או ב-CSV או ב-JSON שבעצם מאפשר לעוד חברות להטמיע את זה במערכות שלהם בצורה טובה ויעילה. שזה מדהים, אני חייב להגיד,
ממש כי זה ב-JSON, אבל מה זה אומר כאילו מבחינתך שזה...
זה אומר שאם אני למשל יש לי מערכת שהיא יש לה vulnerability management, לא vulnerability scanning, vulnerability management, ואני בעצם צריך לבוא ולתת לך ציון אמיתי של כל ה-vulnerabilities שלך, ומצאנו עכשיו שיש לך למשל, הנה, נכנס עכשיו Apache Spark Command Injection Vulnerability, ועד שזה לא נכנס לאותו קטלוג, שבמקרה הזה זה 8.8, שזה גם משהו שאמור להרים איזשהו גבה ככה, ובוא להגיד, יש פה אולי איזשהו משהו בעייתי, אבל מבחינתי, זה שה-vulnerability הזה קיים, לא אומר לי, רוץ עכשיו, תסגור את זה כרגע, תעזוב הכל, תסגור עכשיו, אבל מצד שני, אם יש לנו in the wild, אם יש לנו בשימוש בפועל בהתקפות, drop everything and run, מה שנקרא, ותעשה את הפיצ'פוץ' הזה, כי זה משהו מאוד גדול ומשמעותי.
יש סיפור של...
ו-vulnerability management בעצם יכולה לחבר לך את העולם הזה של בין ה-CVSS לבין שימוש בפועל, לבין כמה זה קריטי עבורך ברמת הקונפיגורציה שלך, לבין עד כמה זה עמוק בארגון ועד כמה באמת קשה להגיע לשם. אם זה רשת סגורה ואף אחד לא מגיע לשם, הפריוריטי הוא עדיין נמוך, הוא לא כזה גבוה כמו רשת שהיא פתוחה או חיבור לאינטרנט.
סיסו לשעבר של ברקליז, שהלך אחר כך לוורלד אקונומיק פורום ועשה דברים אחרים, היה לו סיפור שמאוד אהב. יצא חולשה, אני חושב שזה של נוט פטיה, אבל אני לא באמת זוכר. הוא שאל אנשים, האם אני עכשיו צריך להשאיר אנשים שבת וחג? ואמרו לו, ככל הנראה לא, כי אין עדיין אקספלויט. אז שוב, זה לא שאין אנשים אקספלויט בכלל בעולם, כי אין אבל לעשות פאצ'ינג לכל הארגון, אתה יכול לקחת נגיד עכשיו כמה שבועות לעומת כמה ימים או מה שלא יהיה. ואז הוא אמר, בסדר, אז בואו נמשיך לעקוב אחרי זה. ובאו אליו ואמרו לו, תקשיב, יש POC בדארק ווב. מניסיון עבר לתקופה ההיא, סלח לי, אני מידע נוכחי כמה זמן זה לוקח, תוך 3 שבועות יש וורם, בעולם תולעת שמתפשטת ומדביקה. הוא אמר, וואלה, אוקיי, אז משאירים שבת, ובואו נסגור את זה. והם סגרו את זה ב3 שבועות, 3-4 ימים לפני שבאמת יצא הוורם. עכשיו, הסיפור הזה לא מדויק, כי רוב הארגונים האלה לא יודעים באמת איפה כל המערכות שלהם, וגם אם יודעים איפה כל המערכות שלהם, לא יספיקו להגיע לכל המערכות, וגם אם יספיקו להגיע לכל המערכות, לא בהכרח יכולים. ארגונים מונוליטיים עצומים של מאות אלפי משתמשים, לא טריוויאלי. אבל עצם החשיבה האסטרטגית סביב, האם החולשה הזאת חשובה או לא, מה זה אומר, מעבר לרק, וואו, זה רמוט קוד אקזקיושן, היא חשובה לנו טכנית, אפילו סתם בגלוי לאינטרנט או לא גלוי לאינטרנט, זה מאוד מאוד חשוב. גם בסבריטי שרואים בתיעדופים, שכיום הוא מאוד מאוד טכני, אבל גם במחשבה יותר אסטרטגית. ומה שיפה פה זה ששחררו בעצם single source of truth, שחוסך לך המון המון עבודה עצמאית כארגון, ולא בהכרח עם מקורות שיש לך, שאתה יכול להגיד, וואלה, זה הדברים שכרגע באמת משתמשים בהם in the wild. סיסה עושים את העבודה הזאת עבורי, כדי שאני אקבל החלטות יותר טובות. ואני מאוד מרוצה מזה. אני אגיד לך כסיפור אישי, שטרולס ואני בוורלד אקונומיק פורום התחלנו להקים קבוצה, של סיסויים ואנשים טכנולוגיים ומה שלא תרצה, שיוכלו להעביר מודיעין כזה לקבלת החלטות אסטרטגיות, לעומת דאטה טכנולוגיה להתקפות, ולשתף אותו בעולם. הקבוצה הזאת לא הצליחה כל כך, אבל שנתיים היו מאוד מאוד מעניינות בתקופה ההיא. הזכרת לי קצת נשכחות.
איזה כיף. נשפט פה תקופה מעניינת מאוד.
כן. אז... הרעיון של החלוק כידע, כן, כאילו מודיעין, זה משהו שאנחנו לא נמצאים במקום הזה. אנחנו חולקים מידע. ברמה של הנה כתובת IP, הנה הש כלשהו, checksum. וגם אז, כשמדברים על indicator of compromise, זו כתובת IP שהשתמשו בה בהתקפה כזאת וכזאת, לרוב זה אינדיקטורים, לא נותנים קונטקסט, לא אומרים, כן, תקשיב, הסרוויס שתקפו כזה, וזה הגיע נגיד מרוסיה, סין, איראן, whatever, וזה השתמשו בזה ספציפית ככה וככה, ולא, אין לך באמת את הדבר, זה יכול להיות, אתה רואה כתובת IP, זה יכול להיות כתובת ששכחו ממנה ספאם, סתם בוט, זה יכול להיות משהו שדוגמה, השתמשו בו לפני חודשיים והוא כבר לא קיים. אז indicator of compromise, הרבה פעמים אין בקונטקסט, הוא indicator בלבד. אבל סטטיסטית כרגיל עם ה-ADHD הלא מובחן שלי, אני אגיד שלחלוק ידע, לחלוק knowledge, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב את הקונספט שלו, ואני מקווה שנוכל לעשות יותר ממנו בעתיד.
אוקיי, בשמחה. אני רק אגיד שהיום אנחנו יכולים לראות אחרי שוונביליטי פורסם ברמה של בין חצי שעה לשעה יש כבר התקפות שמשתמשות באקספלויט הזה, וזה בגלל שהחברות או הגופי תקיפה, הקבוצות תקיפה, הן סורקות את האינטרנט באופן קבוע, בונות לעצמם דאטאבייס של כל מה שהם יכולות למצוא, ואז שהם מוצאים vulnerability, הם פשוט מחפשים בדאטאבייס איפה הדבר הזה נמצא, הם לא צריכים לחפש בלייב, וזה ממש ממש פשוט, ואפשר להגיע לדברים מאוד מאוד קריפים, ברמה של time to market, נקרא לזה ככה, של exploit, מרגע שקיבלת את היכולת עד הרגע שאתה עושה את זה, ובלי לדבר על זה שעכשיו גם זמן כתיבת האקספלויט ירד לך, כי יש לנו את ChatGPT,
אקזמת. אז נכון שדברים יותר קלים, אבל דוגמה, גם אם מצאת החולשה והיא באמת אקספלויטבול, לעבור את כל ההגנות של ווינדוס ולנסות לפתח את זה בצורה נכונה לווינדוס, יכול לקחת חודשים, אם לא במקרים קיצוניים שנים.
שום חודשים, דקות, חצי שעה, וכבר אתה רואה מתקפה קורית, כן, ממש ככה.
אני לא אומר שאין יכולות מטורפות סביב כתיבת הקוד ואקספלויטיישן וכולי, אבל אם מצאת עכשיו חולשה, השמשה של חולשה זה לא דבר טריוויאלי, במיוחד בווינדוס. באמת יכול לקחת המון המון זמן.
אנחנו מדברים פה על כנראה אנשים מאוד מוכשרים. עושים דברים מאוד מאוד יפים. לוקביט הצליחה להגיע לרמה של, לא יודע, שעה, שעתיים, מהרגע שיש אקספלויט, עד הרגע שהיא כבר משתמשת.
מהרגע שיש אקספלויט, לא מהרגע שיש חולשה.
אוקיי, מקבל, מקבל. וזה גם תלוי איזה וונביליטי, יש וונביליטי.
אבל כן, לוקביט, כל החברות האלה, זה באמת ארגונים. יש לך את המנכ״ל, ויש לך את ה-R&D, ויש לך את ה-Research, ויש לך את האנשים שמדברים עם קסטומר ספורט וקסטומר סקסס.
יש להם גם מגייסת.
מגייסת וכולי. אין ספק שהם ארגונים מאוד מאוד מקצועיים. מה שיפה פה, אבל בנוסף, אתה קצת נגעת בזה, זה שאנחנו לא חייבים זירו די מסובך. אנחנו לא צריכים התקפות מדינתיות. כל מה שצריך, זה חולשה בת 3 שנים, או מישהו שלא שינה סיסמאות, ואנחנו נמצא דרכנו פנימה לארגונים.
בחייך. כל מה שצריך זה PID, File Name Override. זה הכל.
בחייך, כל מה שצריך זה לזרוק USB בחניון שמישהו יכניס לתוך הארגון ויבדוק מה יש בו.
כן, כן, כן.
חשבתי שתגיד בחייך חזרה, ניסיתי לעשות לך one-upping, זה לא עבר, לא משנה. בחייך, כל מה שצריך זה תיסע בביזנס לעולם אחר, לנוגה. אני רוצה תיסע בביזנס לנוגה, ואז אתה יכול לעשות exploitation בכך שלא יודע, אני הגזמתי מדי, בוא נמשיך הלאה.
טוב, אז בוא נדבר רגע על החברה הכי מדוברת בעולם, OpenAI, שיצא השבוע שעבר עם הכרזה דרמטית נוספת. העדכון למנוע ChatGPT 3.5 שיצא ממש לא מזמן, ונתנו לנו עכשיו ממש דמו בשידור חי. אז מה זה יצא GPT 4. אז מה חדש שם ב-ChatGPT 4? אז בוא נגיד זה ככה. יותר מילים, המנוע החדש יקבל וייתן עד 25,000 מילים, כרגע זה מוגבל ב-3,000. יותר קשה משמעותית לעבוד עליו, כמו שקורה לו פעם ממנוע קיים, גדי עשית מזה כמעט קריירה בטוויטר, התשובות שלו יהיו משמעותיות יותר ונכונות יותר, עד 89%, ידע שפות בצורה משמעותית יותר טובה, כולל עברית ושפות אחרות. לצורך בייסליין, OpenAI לקחו את ChatGPT ועשו לו מבחן של הבר אמריקאי. ה-ChatGPT 3 קיבל 10%, וה-ChatGPT 4 עבר בתוצאה של 90%, שזה יותר מכל בן אדם אחר שעושה את הבר כנראה. אני חושב שצריך להגיד שזה גם פי 2 יותר מהיר, את ה-GPT 4, ואחד הדברים, אני חושב, הפיצ'רים הכי מדוברים על ChatGPT 4, זה האפשרות של מולטימודל, שזה בעצם האפשרות לאבד תמונות בצורה חופשית. ואפשר להגיד שבדמו היה שימוש בנייר קטן שנכתב עליו רעיון לאפליקציה. המערכת עצמה קיבלה את התמונה של הנייר ובנתה את התוכנה בצורה מושלמת. עוד שימושים מעניינים, שליחת תמונה של ארון מזווה או מקרר ולשאול איזה מאכלים אפשר לעשות עם המוצרים בתמונה. שאלות על אובייקטים בתמונה או בקשות לפירוט של התמונה ועוד ועוד מעבר לדמיון האנושי. זה נראה לי עולם חדש שנותנים למה שיקרא למוגולס כמונו לגעת בו. אני נראה לי גוגל ופייסבוק כבר חיים בעולם הזה של ניתוח תמונות ויכולות כאלה, ובעצם עכשיו נותנים את זה לכולם. זה נראה לי הולך להיות mind blowing הסיפור הזה.
אני חושב שזה כבר mind-blowing, ובתוכנית אנחנו דיברנו הרבה על ChatGPT והיכולות AI שנכנסות לאט-לאט לעולם, Large Language Models, והדבר היחיד באמת שאני רוצה להגיד זה שאני שמח שאנחנו ממשיכים להתקדם. כל התקדמות כזאת, הדוגמה של מישהו צייר איך הוא רוצה שהוובסייט שלו ייראה, ו-ChatGPT יצר לו את הוובסייט, את התמונות, אני חושב, את ה-HTML, את ה-JavaScript, מה שלא יהיה, בום, אנחנו עדיין לא במקום שהכל בפרודקשן והכל רץ חלק, אבל אין ספק שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לעולם של סטאר טרק, שבו רייקר הולך להולודק ואומר, היי, אני רוצה בבקשה שתעשה לי תוכנית כזאת וכזאת וכזאת, ובום, הכל מוכן.
קומפיוטר.
קומפיוטר. Structural Integrity at 60%.
כן.
משהו כזה.
זה באמת, אין מילים להגיד על הדבר הזה, אני חייב להגיד שבעצם הציפייה הייתה ש-OpenAI יפרסמו את הדבר הזה באזור יולי-אוגוסט, הכי מוקדם שיכול להיות. הם כנראה השתמשו במנוע עצמו בלכתוב את הקוד ולעשות את זה יותר מהר. והדבר הכי חשוב זה ש-OpenAI בעצם עשו לגוגל את מה שגוגל עושה בדרך כלל לחברות אחרות, כי גוגל גם פרסמה שהיא יוצאת עם פרויקט Generative AI לכל מה שקשור ל-Workspace שלה. זאת אומרת, כל הגוגל דוקס, גוגל שיטס, ג'ימייל, כל הדברים האלה ייהנו בעצם מהיכולות האלה בעולם של גוגל. ואז בא OpenAI ממש יום יומיים אחרי זה ואמרה, תשכחו רגע מה שמעתם עד עכשיו, בואו תשמעו איך אנחנו רואים את העולם הזה. ואחד הדברים הכי יפים ש-OpenAI עושה את זה בצורה של מחקר. זה אומר שכשאתה משתמש במודל שלהם, אתה מבין מצד אחד שזה עניין מחקרי, מצד שני, אתה מבין שהתוצאות לא יהיו מושלמות, צריך עדיין לעבוד על זה, זה עדיין מחוספס, ובסוף אתה עדיין בהלם ממה שאתה מקבל. הלם.
אין לי מילים להגיד על הדבר הזה. הפיוטשר שוק של לראות את הדבר הזה נעשה, ולחשוב כמה שנים עוד יש עד שאין לי באמת עבודה עדיין, זה די מגניב.
כן.
אני די בטוח שמשהו כמו בין 5-15 שנה מעכשיו, ChatGPT הוא אקוויבלנט, יוכלו לייצר את הפודקאסט הזה, לבחור בשבילו את הנושאים, לצמצם אותם למשהו קרים, קופי רייטינג טוב שהוא לא, ללקק את האצבעות, להקליט אותו, לייצר את הווידאו סביבו, והכל בצורה אוטומטית.
כן, אבל אז אנחנו לא, אתה יודע, אנשים, the little people, אנחנו לא נהנה ממנו. הרי בסופו של דבר, פודקאסט כזה זה קהילה. זה לא רק פודקאסט, אתה יודע, אני רוצה ללמוד על 1, 2, 3. פודקאסט זה גם קהילה.
אני די בטוח ש-ChatGPT יוכל להגיד, רגע, 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 בוא ניקח צעד אחורה.
אנחנו נעשה פה גם אבטרים שבעצם ישמשו חלק מהקהילה, ואנחנו נפעיל את זה מכל הכיוונים. אתם לא תדעו מאיפה זה מגיע לכם. ChatGPT יעשה אבטרים ששואלים שאלות, שיגרו אנשים לשמוע ולשאול שאלות אחרות, ישמיע להם את הפודקאסט ויעדכן אותו תוך כדי בלייב. מה אתה אומר? יש פה איזה מודל?
אני אומר למה לא?
יאללה. Go, go, OpenAI ו-GPT 4, 5, 6, 7, 20.
משהו
כזה. בוא נראה מה ייתנו לנו. אבל, אתה יודע, GPT 5, יש מצב שהוא יקבל גם אודיו בצורה פשוטה. והוא יודע לפרש גם את זה.
אני חושב שאנחנו לא רחוקים בכלל.
ואז מה נשאר לנו? וידאו? מה אפשרויות שנשארו לנו? מגע? GPT 6 ידע להבחין במגע, נגעת בו או לא נגעת בו, 7 יהיה לו כבר רגשות, 8 הוא מחליף את אשתך, אתה יודע, 10 מחליף אותנו.
לפני כמה זמן חבר שלי שלח הודעה כזאת ואמר, גדי תקשיב, אני משתמשתי בצ'אט GPT, ואמרתי וואי הוא ממש ממש טוב, זה כמו רובוט שמנסה להראות לנו כאילו שיש לו רגשות. רגע, זה אני.
כן. זה נורא מזכיר לי שאני ראיתי איזה מם מעניין שבא ואמר שאנחנו בעצם לא מגדלים צמחים. הצמחים מגדלים אותנו, הם משקים אותנו בחמצן, בשביל שאחרי שאנחנו כולנו נמות, הם יוכלו לגדול עלינו.
יאללה.
כן, כן.
יאללה. ויתרתי.
אני חושב
לא, כי אתה לא מבין, אם אנחנו נמשיך, אני אספר לך על כל מיני דברים של מדע בדיוני שקראתי וראיתי, וזה לא ייגמר. כי הרי כל העולם הזה נחקר במדע בדיוני בצורה מאוד מאוד רצינית כבר עשרות שנים.
נכון, זה נכון, זה נכון.
סתם, סרט, לא, זהו, עבוד. סרט קצר של 5 דקות או משהו כזה, אולי 20 דקות, אני לא זוכר, שראיתי פסטיבל אייקון לפני די הרבה שנים, היה למישהו שקנה מאמזון או מה שלא יהיה רובוט, שנראה כמוהו, חושב כמוהו והכל, ויכול להחליף אותו במקום העבודה נגיד, או מה שלא יהיה, כדי שהוא לא יצטרך לצאת מהמיטה בבוקר, או שיכריחו אותו לקום בפאקינג 10 בבוקר להקליט פודקאסט, מה נסגר איתך, זה לא אנושי, רותם. ואז הוא שכר אותו, ואמר לו יאללה צא, ואז הבן אדם התחיל לתת לו פרפורמנס ריוויוז יותר גבוהים, והיו לו יותר חברים, והוא התחיל בכלל לא לצאת מהבית כי לא בא לו, ואז הוא אמר לו שהוא רוצה שהוא יתחיל עם מישהי שהוא מאוד מתעניין בשם, והוא התחיל איתה, ואז הוא אמר לו, תקשיב, וזה, אתה רוצה לקחת את הדייט השני, ופה, לא, אין לי כוח, תלך אתה, ואז הם כבר הגיעו, טוב, אנחנו הולכים להתחתן, אתה רוצה להחליף אותי בחופה? לא, באמת, אין צורך, זה בסדר. טוב, היא רוצה ילדים, תעזור לי גם עם הדבר הזה, בסדר. וזה היה נורא מעניין לראות איך הוא נתן לרובוט להחליף אותו. שזה בדרך כלל לא הכיוון שהמדע בדיוני בהכרח לוקח.
זכות הבחירה. דיברתי עלית,
לוקח, הכיוון שהוא לוקח, הכיוון שהוא נותן, הכיוון שהוא מגיע ממנו, הכיוון שהוא לא יודע. הסתבכתי, מבנה משפט אנגלי.
זכות הבחירה, צריך להגיד על זה, זה רק תחושה, אנחנו רוצים להרגיש שיש לנו את הזכות הזאת, בסופו של דבר, לצערי. טוב, גדי, תודה רבה. עורך התוכנית, בועז פירסט, עורך הסייבר, טוביה כפיר, פאנליסט, גדי עברון עם עין, המגיש, אני, רותם בר, תודה רבה, ונתראה בשבוע הבא. ביי, גדי.
פרפל.
פרפל, פרפל.